ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עלים לשמחה. אני רק יש תמיד לומר בתחילה שצריכים לכוון לקיים מצוות ישיבה בסוכה. בדרך כלל באים לסוכה אז הם סתם מתכוונים למצווה, אבל פה כשבאים להתעסק בתורה הם תמיד מכוונים. ברוך הטוב האמיתי כל שנה ולהתבונן מה עבודת היום שלנו. יום הושענא רבה, יום כל כך גדול שכלל גדול הוא נסתר. אנחנו מדברים על דברים פשוטים וגדולים. קודם כל כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדעת, כך כתוב בתורה. ולנו, אני אולי במיוחד, חסר פה האדם, רב אדרבי, זכרונו לברכה, שאני הייתי בא ימים מוכנים מיוחדות, כך, לא תמיד, אבל שבאנו בהושענא רבה, תמיד, והוא פנה, חסר מהלכות. אני כבר אמרת לי מאוד, חסר. אבל אנחנו ממשיכים את את המסורת, נאמר, שנמשכת כבר כמה עשרות שנים. ישנם כמה שאלות שננסה להסביר אותה. חשבתי איזה פשט חדש בדברים פשוטים, אבל הרגשה חדשה. קודם כל בגמרא נאמר במסכת סוכה, יש מחלוקת מה הפירוש בסוכות תשבו שבעת ימים. מה הכוונה בהם? למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה הכוונה באיזה סוכות? רב לזר אומר שהכוונה היא ענני כבוד. וכך נפסק להלכה, שולחן ערוך, סעיף קטן, ונפקא מינה יש שצריכים לכוון, כיוון שבתורה נאמר הטעם, צריכים לכוון לקיום המצווה, לקיים מצוות סוכה. וגם זכר לענני הכבוד. כתוב הפוסקים שבדיעבד, אם הוא לא קיבל, יצא ידי חובה. אבל לכתחילה צריך לכוון, יש סוכות שזה, יש שם כתוב, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני הכבוד. רבי עקיבא חולק ואומר, שמה זה בסוכות הושבתי? סוכות ממש. היו סוכות, היו סוכות. לעשות הסוכות עם סכך. אוהלים, זה לא מוכרח להיות בסוכות, אבל ישרו בסוכות, ולכן בסוכות ישרו שבעת ימים, מה ידעו דורותיכם כי בסוכות נשארו. לפי רבי עקיבא, ישנה שאלה גדולה, מה המיוחד שבזה? לפי רב לעזר זה מובן, אנחנו לא מבינים אפילו מה זה ענני כבוד בדיוק, אבל היה שם משהו מופלא, נס, ולכן צריכים זכר לענני הכבוד, ידעו דורותיכם, אבל בסוכות ממש, מה המיוחד בזה שצריכים לזכור את זה למען ידודורותיכם? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, ההלכה אומרת, כולם יודעים, המצטער פטור מן הסוכה. אדם שיש לו צער, קשה לו להיות בסוכה מטעמים שונים, פטור מן הסוכה. למה? כי כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה תשבו? אין הכוונה שצריכים לשבת בסוכה שבעה ימים כמובן. אלא הכוונה, תשבו מלשון תושב, כאין תדור, תשבו כאין תדור. זאת אומרת, בעצם בסוכות תשבו הכוונה, תגור במקום בבית, תגור בסוכה. כיוון שבבית, אם אדם מצטער, למשל יושב באיזה חדר, או במרפסת, יש שמש, שמה הוא עושה? הוא נכנס לביתו, הוא מצטער, אם הסוכה הוא מצטער, הוא נכנס למקום אחר. זה הדין, מצטער פתלום על הסוכה. אבל השאלה היא, למה התורה אמרה לנו את ההלכה הזאת? המצטער פתלום על הסוכה, למה? המצטער פתלום מאכילת מצה, המצטער פתלום מאכילים, איפה יש מצווה כזאת? שאם הוא מצטער הוא פטור מן המצווה. התורה אמרה לנו, אבל למה? למה התורה אמרה את זה? ועוד יותר קשה, כיוון שנאמר, המקור זה במדרש חז"ל, אבל גם בתפילה שאומרים, כשנכנסים לסוכה, אומרים שאם התחייבתי גלות, יחשב זה כגלות, הוא גולה מן הבית לסוכה. זאת אומרת שיש בזה גם עניין של גלות, כן, אם הוא מצטער, להפך, זה עוד יותר שייך לעניין כזה, שיחפר לו. מה זה הדין הזה של מצטער? זו השאלה. התשובה שחשבתי היא זו. קודם כל ידוע, גם אנחנו מדברים על זה כמה וכמה פעמים, מה ההבדל בין פסח לסוכות? פסח זה זכר יציאת מצרים, והסוכות זה זכר יציאת מצרים. מה ההבדל ביניהם במהות? התשובה היא, לא רק יש הבדל קטן, יש כאן קשר בין שני החגים הללו. פסח, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו בנס, מכות, מכה אחרונה, מכת בכורות, ויצאו ממצרים. ואנחנו זוכרים את זה שיצאנו ממצרים, ויש לנו את הדינים איך לנהוג בחג הפסח. בסוכות נאמר הרי בתורה, כפי שאמרנו, למען ידעו אותכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. שם זה לגמרי דבר אחר. עם ישראל חי בניסים גלויים במשך כ-40 שנה. זה לא נוגע לעצם היציאה ממצרים. 40 שנה בערך חיו בגילוי. ככה כל העולם הזה הוא בהסבר. אנוכי הסבר, הסתר בעיניי. כדי שתהיה בחירה לאדם, מי שאין לו עיניים לראות, כלומר עיניים רוחניות, הוא מתבונן, הוא חושב שהעולם זה עולם כמנהגו נוהג, עולם של הפקר. הוא לא יודע שיש השגחה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל במדבר היה הכל ממש ניסים גלויים. כל הזמן, כל הזמן. קודם כל, הולכים במדבר. ומלא שהיה מלאי כבוד, לפי ההלכה, אמר, מלאי כבוד. הרי בשמש הלהטת הזאת, היו שם כמה מיליונים אנשים. מגיל 20 ומעלה, 60,000, 600,000, 60 ובו, וכמה ילדים, וכמה אנשים. מספר עצום שהיה שם. אם הייתה שמש לוהטת, הרי הם לא היו מחזיקים מעמד. הילדים, יותר מהם, האחרים היו מחזיקים כמה ימים. זה נס ממש, נס גלוי. ראו את זה בחוש, ענני כבוד. עכשיו, נגיד שכבר אין שמש, מזה מוגנים, אבל איפה יש מים לשתות? אבל גם כן נגמרים בלי מים. מה עשה את הראש בחוש? יש באר, והיא מתגלגלת איתם, הולכת איתם כל הזמן. בערה של מרים. הרי רואים את הראש בחוש בחוש, גם כן נס גלוי. עכשיו, מאיפה יש אוכל, יורד מן. זה משהו פלאי. בלי כל מה שחז"ל מוסיפים, איך שזה היה, הפרטים. אפילו באופן כללי מה שהתורה אומרת לנו. וחוץ מזה, ביום שישי, מדי יום שישי, ירד מן כפול. כל יום ירו תולעים בירעש. כשהגיע הזמן, לא נשאר להם. כדי לחנך אותה, נפלח בשם שגם מחר ימן, יום שישי הוא מנה כפולה. וזה נשאר. מה זה? זה לא נס גלוי. זאת אומרת שכל מי שהיה שם לעם ישראל, הרי ראה בחוש את הקדוש ברוך הוא. ממש. זה הנהגה מיוחדת במינה שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שעם ישראל יהפך לעם השם, שיראו את הדברים, וממילא הם יחיו את זה אחרת. ותמיד תחילו אחרת, יראו שהקדוש ברוך הוא תמיד מנהל את העולם. כן, בעצם זה ההבדל בין חג סוכות לבין יציאת מצרים. באופן כללי. אבל יכול להיות שאפשר לומר דבר נוסף. זה נכון עדיין שאנחנו, אבל יש מבט אחר, מבט נוסף לעניין. שיר השירים, כל שיר השירים בעצם זה שיר לפי שרש מיד בהתחלה מפרש, אנחנו רואים את זה בכל הספר, ששיר השירים זה שיר שהקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בזמן הגלות. כמו המלך קדם דובר על הגלות, מתחילה מהפסוק הראשון ההשתוקקות של עם ישראל מצידם, שכן הם שכותבים, מבקשים את הקדוש ברוך הוא שיחזור, שיגאל אותם. כל הפסוקים מדברים על זה. עכשיו, אחד הפסוקים שכתובים שם, שזה מאוד מדבר אל הלב, כתוב הפסוקים, כל דודי איזה בא. נכון? אז זה כבר בסוף. כל דודי דופק. כל דודי דופק, התחילי אחותי, רעייתי, יולדתי, תמתי. איזה ביטויים, מתרחשים מספרים. כל מילה זה בפני עצמה. כל מילה, אחותי, רעייתי, יולדתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא דופק, שתפתח. זאת אומרת, בעצם עם ישראל גלה. באופן טבעי היה מתאים. שאם הם לא חוזרים את תשובה, אין קשר מה קורה. הם כל כך רוצים שיחזרו. הוא מבקש, לפי המשל, הוא דופק בדלת, תפתחי לי את הדלת. מה זאת אומרת? הוא מבקש את עם ישראל, תתקרבו. יש הרי הנהגה מסוימת שבלי שהם שווים אליו, זה לא שייך. זה עולם הזה לא עולם שבחינה, צריכים לחזור אליו. לכן הוא מתחנן, פתחי לי אחותי, רעייתי, נתי תמתי, תפתחי את הדלת. מה יונה לו? הוא לא רצה לדלת לפתוח. מה יונה לו? ושאלתי בקוטנתי איך חי בשבע. אם היא יכולה עכשיו לזה, אני כבר לא יכולה. איך המשך שם? חייסי את רגילי איך חי תנפן. לא יכולה לדלת. זאת התשובה שיונה. עכשיו, זאת אומרת, זה לא חשובה. לפי הביטוי הזה שכל ברעיה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל לא מתקרב, למרות שהוא מתקרב אליהם מה צריך היה לפי ההלכה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצים לא צריך הוא הולך זה לא כך כפי שם דודי שלח ידו מן החור היה שם ביד הפתח, יש איזה חור שאושר שמסדיין, שלח ידו מנחור. וכפי שם תפשים מסבירים, כפיתו שנקרא, שהוא בכל זאת רוצה, תראה את היד שלו, אתה נותן יד הפושים, מושיט יד, אולי בכל זאת יעורר אותה. זו התייחסות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואז כבר כתוב שהיא כן קמה, קמתי אני לפתוח לדודי, היא קמה לפתוח את הדלת בכל זאת, אבל אז, תביא לך מה קרה. למה? כי אם הוא יישאר שם, אז איפה הבחירה? איפה הבחירה? הוא דופק בדלת, הוא מנסה לקרב. עכשיו שיתקרבו קצת, שיחפשו אותו. לכן הוא חמק עבר, כדי שתהיה בחירה. ואז, כפי שרימה שם יוצאת, הוא מחפש את אותו. בסופו של דבר, כתוב שם, אפשר לחזור על כל מה שנאמר עכשיו, אבל אחד הפסוקים שזה הפך להיות לשיר בזמן האחרון שהיא פה היא אומרת, השבעתי אתכם מאות ירושלים השבעתי אתכם אם תראו אם תראו אם תמצאו את הדין אם תמצאו את הדין מה תגידו לו שכונת אהבה אני זאת אומרת, הביטוי שעם ישראל בכל זאת משתוקק לקדוש ברוך הוא זה מצידם אבל מצידו, מה מצד הקדוש ברוך הוא? לא כתוב פה בהמשך של הפסוקים אז יש לנו פסוקים בעניין הזה בלי סוף ממש, גם פסוקים. קודם כל, מה שלא כתוב בשביל השני, אהבתי אתכם, אמר השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, במחור ישראל. ועוד כמה פסוקים גם תאזינו, אבל אנחנו רואים את המתחילה, גם בערבית, אהבת עולם כל יום אומרים את זה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אנחנו מאמינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. זה לא משנה באיזה מצב שם. זה גם החתימה של הברכה, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. וגם בבוקר, שחרית, אהבה רבה או אהבת עולם, במסעות, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. ולכן, כל ההמשך, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. כל הזמן אנחנו מדגישים לשתף שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ויותר מזה, יש כמה פסוקים. האמת יש את זה בלי סוף בנביאים, בלי סוף. אבל בעילה אנחנו רגילים לומר, אמרנו את זה רק עכשיו, לקראת סיום יום הדיבורים, הקדוש ברוך הוא פונה אלינו בכמה פסוקים, והוא כותב שם, קודם כל הוא אומר, שוב ושוב מדם יחיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? שוב, הוא מתחנן לעם ישראל, תשובו ותחזרו בתשובה, למה תמותו? נכון שיש הנהגה של הקדוש ברוך הוא של שכר ועונש, מפני שיש עולם של בחירה, זה לא צריך להאריך את הדיבור. המתחנן לעם ישראל, וכך, עוד פסוקים, והכל מן התפילה, אמור עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, חי אני נאום השם אלוקים, הקדוש ברוך הוא נשבע בעצמו, חי אני נאום השם אלוקים, אם נחפוץ במות הרשע, כי משום הרשע מדרכו בחייו. ואני אמר, לחפוץ, לחפוץ מות רשע נאום השם אלוקים, אבל הוא שבו מדרכה בחייה, ונאמר, כי לא יחפוץ מות המת נאום השם אלוקים, והשיב ויחיו. כל הפסוקים האלה אנחנו אומרים לי, בקעת סוף יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא בעצם מתחנן לנו, מבקש אותנו, שנשוב בתשובה. איזו אהבה בולטת כאן בכל הפסוקים האלה, ונתנו רק דוגמאות. הכל זה הקדוש ברוך הוא אוהב, אוהב, אוהב אותנו. הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ואיך זה טוב? רק אם מחוברים אליו. לכן הוא מבקש, בואו אליי, בואו תחזרו. כראשנו דופק, מתחילי. הוא מבקש, מתחנן, זה הקדוש ברוך הוא. וגם אם במילא אנחנו מבינים, הוא כל כך אוהב, איזה מנגיד זה מובן, כי אדם, לא אדם, מי ששלם בתחתית השלמות שלו, שייך שלו. שהוא יהיה לו הרגשה של או של נקמה או של משהו, הכל אהבה ואהבה, אם חסר באהבה, זאת אומרת חסר בשלמות שלו. הכל זה מתוך אהבה, גם אם אדם סובל, וגם אם יש לו יסורים, הוא צריך לדעת שזה הכל הקדוש ברוך הוא, אלא למה זה מפני שזה לטובתו, כמו שלמשל אדם צריך ניתוח. אדם צריך ניתוח, הוא יודע שניתוח קשה. אבל בכל זאת, לא רק שהוא מוכן לניתוח, הוא משלם כסף רב כדי לעשות את הניתוח. למרות שזה כואב, למה? כי יודע מה התוצאה של זה. הוא אמר, אישה הולכת ללדת, ולא יודעת שזה כואב. אבל באמת אם זה כאב בלי תועלת, זה מאוד כואב. אבל כשיודעים את הסוף של הדבר, כמה שזה טוב, מסתכלים על זה בכלל אחרת. אם יודעים, מרגישים את העניין הזה של הקשר של הקדוש ברוך הוא, את האהבה שלו אלינו, כמה הוא מתחנן אלינו שנחזור אליו, הרבה מילה מובן שהכל זה אהבה ואהבה ואהבה. גם לדבר אחר, זה בכלל הסתכלות אחרת על הדברים. יש עוד מקומות, אנחנו באמת גם בסוף התפילה, בימים נוראים בסוף מוסר, בסוף מוסר, כתוב שם, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, נותן לטוב לנו כל הימים, נותן לנו מצוות בתורה. למה לטוב לנו כל הימים? לחיותנו כיום הזה. כל המטרה של המצוות ועם ישראל, כמו שהוא נבחר, רק אהבה ואהבה ואהבה. זה בעצם ההסתכלות באופן כללי על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. באופן כללי. ואדם צריך להפנים את זה, אם לא מפנימים את זה, אז לא מפנימים את זה ודאי. כמו כל הדברים הרוחניים, אם אתה לא משנה לעצמך, אם אתה לא ממחיש את זה על ידי כל מיני דברים, אתה לא מרגיש. אבל זאת האמת, והקדוש ברוך הוא עוד מבקש אותנו שנרגיש את הרגשות עליו, מבקש אותנו שנרגיש את זה. זה בעצם מילים אחרות לשאול, כשקוראים תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? התשובה מיראה, זה שירה שם. יראת עונש, אדם מפחד שאני אשאול אותו. אבל כמה חסר ביראת העונש? הרמה מתבטא, חליט, ובעלי המוסד תאום על הדבר שתהיה לנו עירת העונש. לפחות זה, אבל מסך הכל עירת העונש זה כל כך חסר בזה, כי אם אדם מפחד, ותאר דוגמה מבני אדם, אדם מפחד ממישהו ששולט עליו, מישהו ששולט עליו, ואם זה איזה רשע מרושע ששולט עליו, אם הוא נפל בשבי רחמנא ליצלן, כמה הוא, לא רק מתייחס אל אותו אחד, הוא שונא אותו לפעמים. נכון, הוא שולט, אין מה לעשות. אבל נוצר איזשהו קשר, שום דבר, איזה קשר יש בינו לבין אותו אחד שהוא שולט עליו ואומר, מפחיד אותו. שיש שירת העונש, שאדם הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מושל, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל איזה יחס יש? הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה קרובים אליו, שנהיה דבוקים בו. שיודע שאוהבים אותו הוא משיב אהבה. זה לגמרי משהו אחר. זו בעצם תשובה מאהבה, זאת אומרת, אתה שאל כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זה לא כבר, יש הרגשה, תשובה מאהבה, זאת אומרת, טוב, אני אוהב אותו, אני לא פחד מהם, אני אוהב אותו. מה תאהב אותו? איך תאהב אותו? איך זה מתחיל בכלל? תשובה מאהבה, הכוונה היא שאנחנו יודעים כמה הוא אוהב אותנו, לפתח את ההרגשה הזאת, כמה הוא אוהב אותנו. זה מה שאומרים על דרך הפשט, יש כל דבר שבסוד. מושפיזים בהם, מה פה מושפיזים בהם? זאת אומרת, אדם הוא צריך להרגיש, הקדוש ברוך הוא, איך אני מחובר אליו? אני מחובר אליו כי היו לי אבות שעל ידי זה התחברו, היה אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, אנחנו ילדים שלו, ממילא, הם נמצאים כל אחד עם המושגים שלו שהיו, זה חסד מדבר אחר. אתה צריך כל הזמן להרגיש שאתה להתייחס. אתה תחת אלפי השכינה ונמצאים פה אורחים כאלה, יוצאים מן הכלל, מבחינת ההרגשה. כן, זה בעצם התשובה מאהבה. כיוון שכך, אני חשבתי שאפשר גם להסביר את מה שאמרנו מתחילה. שאלנו מה... קודם כל, השאלה הראשונה. אמרנו, אם זה רבי עקיבא אומר סוכות ממש, אז מה המיוחד שבדבר הזה? מה? אני מקוות, זה מובן, ראו ניסים גלויים, כמו שאמרנו על שאר הדברים. רבי עקיבא סוכות ממש, מה זה אומר? שום דבר. התשובה היא נכון. אם זה רק מה שאמרנו מתחילה, הסתכלות היא שהיו גילויים וראו את הקדוש ברוך הוא, בפרט זה ובפרט זה, בבאר שזה נעץ, והמן שזה בנעץ, והלך המשנה שזה נעץ, ונחשים והתקרבים שלא הזכרנו, שהתורה אומרת לנו איך הם החזיקו מעמד שם, גם כן ראו ניסים גלויים. הבגדים שלהם שלא בלו מעליהם, שמלתך לא בלתה מעליך. נס. כל הזמן, אם אתה מסתכל רק על נס, יש אישה גדולה, מה זה בסופות ישנו? אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו, על ידי כל הדברים, למען עודו דורותיכם, כי בסופות הושבתי. נכון, זה היה נגיד גלות, ואיזו בחינה זה היה גלות, קיבלו עונש. זה שם יהיו כל כך הרבה שנים במדבר, זו לא הייתה התוכנית הראשונית. התוכנית הראשונית הייתה שתכנסו לארץ. נכון, הם היו שם שנה, יעד קרוב לשנה. ליד הר סיני צריך להיכנס, בגלל המרגלים נשארו שם. אז גם זו מבחינת גלות, נכון? אבל אדם אמרים לנו, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. תראו מה, הייתם במדבר וקיבלתם עונש, סבלתם משהו, שום דבר. כל הזמן חסד, 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 כפי שאמרנו. וכל הפרטים שאדם צריך, היה לו. כל הדברים, בלי לעמוד, אדם בא, בלי לעמוד ובלי לעבוד. וזה אתה תוכלך, לא היה זה. היה לחם בלי זה והמים בלי זה, לכן שאר הדברים. זאת אומרת, להסתכל על החסד שעושה הקדוש ברוך הוא במדבר. לא על הנס של הדבר, זה על חסד שהוא עשה, לא חסר לכם שום דבר, וזה פסוקים מפורשים, לא חסר את הדבר הזה. זאת התורה. הקדוש ברוך הוא מדבר, מה זה אומר, היה חסר לכם משהו, שום דבר. וכן, מה זה משנה אם הסוכה הייתה על ידי פרות או סתם סוכות? הם בנו סוכות, לא משנה, גם זה היה בעזרת הקדוש ברוך הוא, ואיפה היה להם עצים לבנות וכן הלאה, כל הדברים. אבל נכון, הייתה סוכה רגילה, אוהל רגיל שהם בנו. אבל מראים, גם זה היה לכם. לא היה שמש, לא הייתה בעיה, הכל היה לכם. מה אתה משנה אם זה נס או לא? לא מסתכלים פה על הנס שבדבר, אלא על החסד שהקדוש ברוך הוא נהב איתנו באהבה, כפי שאמרנו. גם השאלה ששאלנו, אני מצטער, שזו שאלה גדולה בעצם. ושאלו, המצטער פטור מן הסוכה. לא שומעים בסוף, נכון. אבל שאלו, למה הקדוש ברוך הוא סידר לנו הלכה כזאת, שאם אדם מצטער פטור מן הסוכה, בכל המצוות זה לא קיים. בכל המצוות. יש מצבים שאם אדם חולה, אפילו לא בסכנה. מצוות עשה, זה גם בלי סכנה. כל מיני פרטים שלפעמים הוא פטור. אבל אדם שמצטער זה לא סיבה של פטור. ובפרט שכל זה עניין, כפי שאמרנו, גם מבחינה מסוימת של גלות. התשובה היא, מפני שהרי רוצים להבליט את העניין הזה, שב-40 שנה הללו שהיו במדבר, למען לא דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל, עם כל המהלך שהיה שם, שירו שלא חסר להם שום דבר, לא היה להם שום צער, שום דבר. אם אתה במצווה הזאת, אומר, גם אם אתה מצטער, תשאר את זה, בטעם של המצווה זה שהטעם הוא למען יהודי דורותיכם כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם ולא היה חסר לכם שום דבר. ואם אתה מצטער אז זה חסר במצווה עצמה. המצווה היא שתרגיש שאתה עם הקדוש ברוך הוא והכל טוב והכל נחמד והכל יפה, לא חסר לכם שום דבר. ומאין המצטער הוא פטור מן הסוכה. כך אפשר לפרש את העניין הזה. אני חושב הפרשנות שאנחנו תכף נאמר, נכון שיש מסעות שונים, אבל יש, אני לא יודע אם כולם אומרים את זה, אצל אשכנזים, אומרים את זה כל יום, וגם שם, כל יום אומרים את הקטע הזה. קודם כל אני ברושם, כל הקטע הזה שאומרים שתכף נראה קצת חלקים לפחות ממנו, שדרך זה החביל שכפי שלוש שנים אמרו היה קנה, ורש"י כתב פירוש, רש"י כותב על זה פירוש כמעט מילה במילה. יש לו איזה דבר בסידור אוצר התפילות. אבל לפני זה, כתוב במשנה, זה במשנה, זה לא שהוא המציא, אני והראשי, לא שאומרים אני והוא, אני מעריך, אני מעריך, יש שאומרים אני והוא, זה הרבה יסודות. בכלל, בחג סוכות יש דבר שלא נמצא בשום חג, שיש סוד ויש נגלה. בחג סוכות, גם בחלק הנגלה יש סוד. למשל הדבר הזה, רש"י אומר, מה זה אני והוא, רש"י, שבין 72 אותיות, שלושה פסוקים, כל אחד ב-72, האות הראשונה של זה, ואות האחרונה של הפסוק האמצעי, משום האות הראשונה, ויש שמות, ואני זה הראשון, והוא זה השני, האמצעי. אז זה דברים של סודות. אבל הפשט שרש"י מביא לנו כאן, זה לא רש"י המציא אותו. זה מחלוקת תנאים בעצם במשנה. רבי יהודה אומר, חכמים אומרים, אמרו אנא השם הושענא, כשהקיפו את המזבח כל יום פעם אחת, ובהושענא רבה, שבע פעמים, מה אמרו? חכמים אומרים, אנא השם הושענא. רבי יהודה אומר, אני בהושענא. ואם אפשר להגיד, אם נפסקה הלכה, לא יודע, אבל כל פנים, הנוער שאומרים, אני בהושענא, לא אומרים, אנא השם הושענא. מה הפירוש במילים הללו, אני בהושענא? מה הפירוש? יש כמה, מביא, נראה מה שרש"י אומר. רש"י מביא כמה דברים, אחר כך הוא אומר כך. מביא, כך שמענו, שמה הפירוש, אני לא, אך את העם וקמי שמיה, לפי רבי יהודה, מה אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא? אני ואותך, הושיע נא. הושיע גם אותך, הושיע אותי, את עם ישראל ואת אותך. כלומר, שבזמן שישראל שרויים בצער, כאילו שכינה שרויה עמהם. הקדוש ברוך הוא סובל, הוא בצער. כמובן שזה לא, זה רק ביטוי לפי המושגים שלנו. אבל יש לו צער גדול. עובדה שבתורה כתוב, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, כפי שהנביא אומר, אם אנחנו עושים מצוות, הוא לא צריך את זה, מביאים קורבנות, כמה פסוקים מדברים על זה. אבל מצד שני כתוב בתורה על ריח ניחוח של השם, ומסבירים כולם שאנחנו משהו נחת רוח לשם. מה זה נחת רוח? מי שיש לו ילדים או מי שיש לו הורים יודע מה זה נחת רוח. מה רוצים? שאתה תהיה, רוצים שתהיה טוב, שיהיה לך טוב. לא מבקשים לך שום דבר, רוצים נחת ממך, זה נחת רוח. הקדוש ברוך הוא, במושגים שאנחנו חיים אותם, צריכים להרגיש שזה גם כלפיו, הוא רוצה נחת רוח. זה הפירוש בפסוק. אז ממילא כשלא עושים לו נחת רוח, הוא בצער גדול. אם כן, מה שאומרים, אני והוא הושיענו, אני והוא הושיענו, תושיע לי ותושיע לעצמך, כביכול. כלומר, שבזמן שישראל שרויים בצער, כאילו שכינה שרויה עמהם. הוא מביא פסוקים, כמה פסוקים. למשל כתוב, אשר פדית במצרים, גויים באלוקיו. מה זה באלוקיו? כביכול, הוא פדיר עמהם. הקב"ה הוא גם נפדע ממצרים. הוא היה כאילו במצרים, ויוצא עוד פסוקים ככה. עוד דבר כתוב, הכל ברש"י, כתוב בתהילים, אנחנו אומרים את זה בסוף התפילה, למען נחצוני לידיך הושיע ימינך ואמני. כדי שאנחנו נחלץ מההצהרות, תושיע את ימינך, לא תושיע בי יד ימין שלך, הושיע ימינך. וזו הסיבה, שזה הטעם, הפירוש של אני והושיע נא. ואחר כך מה שתיקן הקהיר, כפי שאמרנו, כל הקטע הזה מדובר בצורה כזו. קודם כל הביטוי הראשון, כהושעת העדים ולוד עמך, ויצאתך ליש עמך, שיצאת להושיע את עם ישראל, ואם זה עם ישראל ובלוד זה מצרים, או כל זה פסופים, שהושעת העדים ולוד עמך, מה זה עמך? הושעת את עצמך כאילו, למה הושעת את עצמך? הם יצאו ממצרים, כי יכול הקדוש ברוך הוא גם כן במצב קשה. ומצטער מזה, אתה גם כן יצאת. אחר כך שהוא תרושת הגוי ואלוהים, נורשים ויש האלוהים. זה פסוק, כפי שאמרנו פה קודם, שהשם הושיע, שעשו ממצרים, את העם ואלוקים, אמרנו דרושים, דורשים את זה, ויש האלוקים. שדורשים את זה שכביכול הוא בעצמו נושע. וכן הלאה. זה כבר יותר חריף. זה כהושעת הזקים מבית עבדים, הושעת את עם ישראל מבית העבדים, חנון בידם מעבידים. כביכול זה קשה מאוד כבר להתבטא ככה, שהקדוש ברוך הוא כביכול היה גם כן משובד במצרים. החנון בידם מעבידים, כן הושענה. כהושעת הקנה משוררת ביושע, ביושע השם את ישראל ממצרים. יושע השם את ישראל, כמו שנאמר בתורה, לגוחה, והקדוש ברוך הוא, מצוינת ביבשע. עם ישראל אומר שהקדוש ברוך הוא שיושע, שהקדוש ברוך הוא יושע אותנו, אבל הניקוד הוא גם מצוינת ביבשע, לא ביושע אלא ביבשע. כן, הושענה. שוב אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נמצא במצב כזה, ועל המאמר והוצאתי אתכם, נקוב והוצאתי אתכם. והוצאתי אתכם, ניקוד אחר זה, והוצאתי אתכם. וכן הלאה, כל דבר, כל אדם, אבל היה את הכל. האחרון, כהושעת השבות של יעקב, תשוב ותשיב שבות לו ליעקב. תשוב אתה בעצמך. עומדים פה כל הזמן, רש"י מעריך פה, עומדים עוד כתב, עוד כתב, וגם עסוקים. זאת אומרת, פה כתוב ש... לא רק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם זה לא היה כתוב, היה אסור להתבטא ככה בכלל. אפילו הקדוש ברוך הוא יחד איתנו, סובל יחד איתנו, נושא את כל מה שאנחנו גרמנו לעצמנו, ואנחנו משובדים, ואנחנו מסכנים, ואנחנו בגלות, את כל זה כביכול, הוא מושיע את עצמו. עד כדי כך הוא במדבר ואוהב את עם ישראל. כמו שכתוב, יש כתוב שאם מישהו חולה, מישהו תמיד חכם משהו, אז אדם צריך להחלות את עצמו עליו, להיות חולה יחד איתו, להרגיש אותו כל כך, להיות חולה יחד איתו, להרגיש כאילו הוא חולה. זאת אומרת, החיבור לקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא כל כך נפלא, וזה אנחנו מדגישים, למה מדגישים את זה דווקא בחג סוכות ובראשן הרב? שכל הדגישה צריכה להיות, כפי שאמרנו מבחינה, הרגשה שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו באהבה עצומה, אוהב אותנו, וזו כל מטרת העולם בעצם, ומטרת עם ישראל, זה בעיקר, כי הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ואנחנו צאצאיו של אברהם אבינו, ונתן לנו נשמה מיוחדת. עד אברהם, היה מצב אחר, אבל אני מדבר על זה הרבה, אבל מזמן שאברהם אבינו, אנחנו הולכים וצועדים למצב אחר בכלל, והקדוש ברוך הוא, כשתרנו מצרים, מתגלה לנו עם מעמד הר סיני, פנים בפנים, הקדוש ברוך הוא דיבר עם אחים. אז הוא דרגה כל כך נפלאה, והוא אוהב אותנו, והוא קשור אלינו. לא אפשר להגיד שהוא זרק אותנו. מבחינת ההנהגה החיצונית, זה נראה כאילו שעוזר אותנו. עוזר אותנו, כי הוא רוצה שאנחנו לבד נתחבר. זה בעצם עונש גלות, העונש זה לא דברים גשמיים. זה באמת אותם דברים גשמיים, אבל המטרה בעצם העיקר הוא שתרגיש לא טוב, ומלט יוצא להתקרב אליו. זה בעצם ההושענות שאנחנו מדגישים כל הזמן בפשיט, אבל הוא תושיע, תושיע. אבל מה שתושיע? תושיע כביכול את עצמך, זאת אומרת שייווצר מצב שאנחנו נהיה מחוברים אליך, ומלט היא אהבה יותר גדולה. זה כפי שאמרנו, זה כל השיר השירות, כל החיבור הנפלא הזה, וגם כפי שאנחנו רואים פה, זה בעצם חג הסוכות. יש מחלוקת בחז"ל. שלמה המלך כתב שירים את קהלת. שירים את קהלת. וככה אומרים, שיר השירים הוא כתב, הוא ציור אותו. וקהלת, בסוף ימר, באופן מרבי, זה קהלת ככה. כל ההרגשה הזאת, המשל, זה הכל מתאים יותר לצעיר. אחר כך קהלת שהיום קראנו, שאדם שאין אבל אבנים, אבל אבנים דבר, אין שום דבר קיים מבחינת המעשים של בני אדם חוץ מהמעשים הרוחניים. אבל ככה, אבל נסביר שכוונם לשון הבל, אדם הוציא מפיו הבל. אז מה אז זה שום דבר, זה מיד נגמר. המעשים של בני אדם, כפי שהוא מתאר אותם, מה שזה טוב לך ואתה עשיר, יש לך כסף, יש לך גנות, יש לך בנות, יש לך שרים נשארות, מה נשאר מזה? שום דבר. רק הדברים שהם רוחניים, שזה נשאר, הם קיימים. כמו שאומר, מסבירים, אברהם זקן בא בימים. ככה אדם הוא זקן, מה יצא מזה שום דבר? כל מה שהיה הלך, איך זה הוא בא בימים? אלא כפי שהמפרשים מדברים, הוא בא עם כל הימים שלו. למה זה שהוא הפך את הזמן לערכים, ערכים הנקיים, זה החלק הרוחני שבאדם. כן, זה כבר נפשט, כפי שאמרנו, שצריכים להרגיש בחג סוכות. צריכים להרגיש את החיבור הזה של הקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו יכולים וצריכים להתחבר אליו. זה קשר שלא ניתק לעולמי. רק הוא מבקש אותנו ומתחנן לנו. זה נותן רוממות עצומה. ולכן, כפי שאמרתי, יש אומרים שהוא כתב את שיר השירים, הוא קורא בזקנותו. בימים הללו, שמאמר מוסגר, למה קוראים לזה עכשיו? מפני שאפשר לעבור את הגבול, מפני שצינות של שמחה אפשר לקרוא. אבל מבחינת הדעה השנייה אומרת ששיר קהלת הוא כתב בצעירותו, בילדותו, לפי דברי חז"ל, ושיר השירים כתב בזקנותו. לכאורה זה נשמע כזה הפוך מהנורמלי, מהמצב של האדם. לפי מה שדיברנו, אני חושב שזה פשט נפלא. קהלת זה כלומר חשבון נפש של האדם, לא של אדם. הסתכלות, מבט קצת יותר עמוק על העולם, זה משהו פילוסופי נקרא לזה. מסתכלים על העולם, אז מה הוא רואה בעולם? שכל דבר הוא ניסה זה, הוא ניסה זה, כל מיני דברים. עם החוכמה, בלי חוכמה, איך לשלם אותם. בסוף הוא רואה שאין שום דבר שיש לו ערך, חוץ מהערכים הרוחניים שנשארים אצל האדם. אז זה ספר אחד. אבל כשהוא הגיע לזקנותו, ובשנים הוא עלה ועלה מתרומם, פתאום הוא הרגיש את הקשר הנפלא, את האחר הנפלא של הצבא שלו. בדרגה הרבה יותר גבוהה, זה לא רק סתם שהוא מחליט שכך צריך להיות. סוף דבר כל משניים שאלוקים ירא, זה מצוותיו שמו, יראת שמיים. אבל כשאתה מגיע לשיר השירים, בסוף ימיו, אדרבה, הוא מרגיש את ההשתוקקות להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש איך הקדוש ברוך הוא משתוקק ויכול לפגוש אותנו. זה לא רק שאני רוצה את זה. הוא אוהב אותנו, ומאלה זה משהו הרבה יותר עליון, מדהים מאוד שדווקא את זה הוא כתב. להפך, אני פחות מבין את הדעה הראשונה לפי זה. למה אומרים הפוך? זה כל כך מתאים. כל זה משהו שכלי. ופה זה הכל רגש ורגש ורגש. שהקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו שעבור, אנחנו משתוקקים. חולת אהבה אני לא. אם אין את חולת אהבה, גם צריך להיות חולה שאין לו את אהבה. עכשיו שני הדברים להרגיש. חולת אהבה אני לא. גם מבני ששרים את זה. אבל אתה משתוקק. הוא כתב את זה עד מיני שיש לו פרקות יותר חזק. כל פנים, זה העיקר בראשן הרב. בסוף החג, כל החג זה שייך. בסוף החג, כשמגיעים לקראת הסוף, צריכים להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא. הנוסח שכפי שאמרנו, שרואים שלא רק שהוא אוהב אותנו, כאילו יחד איתנו, עמו אנוכי בצרה, בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא איתה מזמן שיש לנו צרה. הוא מצטער גם כן מכאן להרגיש. כפי שראינו. זאת העבודה. הסוף של זה, זה שכבר לא נמצאים בסוכה. בכלל, כשהרגשות הללו בסוכה, אחרי נכנסים הביתה, צריכים לקחת אותם דווקא. אבל השיא זה שמחת תורה. שמחת תורה אין מצוות. רק יום טוב. אין לנו לא נמלה ולא סוכה, שום דבר. לא נסוך מים, כמה מקדשנו. יום טוב רגיל. אבל השמחה היא בעצם החיבור הזה. עד מה באו חכמים בדורות האחרונים, זה כבר לא חזק. והייתה להם בעיה, כי זאת אומרת, נכון, אני צריך לסמוך עם הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לחבק אותו, מה אני יכול לעשות? איך מבטאים את זה, את הדבר הזה? איך בכל זאת הופכים את זה למשהו שמוחשי קצת? תקנו לנו שיהיה מסודר בצורה כזאת, שקריאת התורה תסתיים בשמחת תורה, ויהיה לנו סיום של תורה בהתחלה חדשה. ומילא, השמחה היא עם התורה, זה שוב עם איזה מישהו שמאיר, ששוכחים שיש שמחת החג, אז הולכים מטרה. אבל זה לא מבינת על הדבר, זה לא נכון. שמחת התורה זה שמחת החג ברמה יותר גבוהה. שמחים הקדוש ברוך הוא, אתה מחבק את התורה, אתה מתחבר אליה. מה הפירוש? מה זה התורה הזאת? זה כמו שאתה יודע, אחד הוא. זה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעולם העליון, שלח את זה אלינו. אבל מילא, השמחת תורה זה החיבור הגדול שבזה כך מסתיים אחר. ומילא נכנסים לחיים חדשים, מתחילים בראשים, אדם מתחיל מחדש. כמובן שהכפיפות לתורה ולמצוות, אין זה שום דבר. עוד מזה, בלימוד תורה. מי שקשור בלימוד תורה, כל אחד לפי כוחותיו ולפי מצבו, מי זה על בכלל לא שייך החיבור הזה. כי החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה דרך התורה, ודאי. אבל השמחה המיוחדת, ושמחה יפה, זה השיא של החיבור הקדוש ברוך הוא. ממש חיבור. מורכב אך, כפי שאמרו שם, זה מורכב מורכב ומורכב אך. מורכב ומורכב ומורכב אך. זה צריכה להיות הרגשה עיקרית. הדור שלנו, נכון שיש שעת עונש, הדור שלנו זה לא מדבר עם מטירת עונש. לסיבות אחר, אבל זאת המציאות. זה לא מדבר לאדם, גם הוא חוזר על זה, גם הוא חוזר על זה. בגלל כל האווירה, איך נקרא לזה, כל העולם, כל העולם כולו ככה, נהיה בן חורין כזה, שום דבר לא מפחיד אותו. ומילא אין לנו את החלק הזה. אבל זאת אומרת, השמיים גרגלו מזורת כבר. אנחנו צריכים להיות במצב, כפי שאמרנו, לא נגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי אני אוהב אותו. זה מזר המהות. צריך להרגיש כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אליי אותנו, וכמה הוא דבוק בנו, וכמה הוא רוצה שנהיה מפולים אליו. זה קושר, זה נותן את הקשר שלנו. הקדוש ברוך הוא צריך להיות איתנו, שנוכל לחיות באמת באהבה כזאת עם הקדוש ברוך הוא, והוא מגלה את כבודו. ואז התחילה כמו שאמרו, ישקל לי שכל פיו, רשי אומר, אז ישקל לי שכל דבר, פיו, שרשי לא משיטה שעובדים בנהג, ככה שמתחילה שלה שאומר, גם נותנים שכוונת, מבלכת, אומרים, לא, כי חתה לקנה, פיו, 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 זאת אומרת, השיא שמבקשים, וזה מה שכמו שהוא רוצה גם, לקבל לשיפות מפיו, זה השיא.